תחילתו של ספר במדבר. הלכנו בסיבוב הזה של השיעורים על פי סדרן של ההפטרות, ובהפטרה של השבוע שעבר אמנם קראנו לשיעור ההפטרה האחרונה, מפני שמן השבת הזאת אנחנו מתחילים בהפטרות ששייכות לתאריכים המיוחדים. השבת היא כבר חלה אחרי י"ז בתמוז, 17 בתמוז, ימי בין המצרים, ולכן מהשבת הזאת אנחנו נכנסים לסדרת הפטרות שאינן על פי תוכני פרשיות השבוע, אלא על פי הסדר של הזמן, שלושה הפטרות של פורענות עד תשעה באב, ואחר כך שבע הפטרות של נחמה, ואחר כך ההפטרות של התשובה, של עשרת ימי תשובה, בעצם עד בראשית. ובכל זאת אני מבקש, כדי לראות את הרצף כולו בספר, לעסוק בהפטרה שלא מקרא השבת, בהפטרה שקוראים בפרשת פנחס, כאשר זו חלה לפני י"ז בתמוז. אצלנו אם כן שוב, פרשת פנחס היא אחרי י"ז בתמוז, אז אנחנו נקרא הפטרה אחרת, אבל אני מבקש לעסוק בהפטרה המקורית של פרשת פנחס, כדי לראות את כל מעגל ההפטרות. חוץ מזה כתוב שהקדומי פורענותה לא מקדימינן, לא מקדימים פורענות. אז מן הסתם, עד י"ז בתמוז, בעזרת השם, בגאולה השלימה שתהיה במהרה בימינו, בטח כבר יקראו את הפטרות הנחמה, אז אין מה להכין בהפטרת הפורענות כל כך מוקדם. בטח ודאי אפשר להתכונן לפרשת פנחס ולהפטרה הרגילה של פרשת פנחס. ההפטרה של פרשת פנחס עוסקת באליהו הנביא. הדמות המופלאה הזאת שעטופה מסתורין בעולם הזה ולעתיד לבוא. ההפטרה היא סיפור אליהו הנביא, והייתי אומר ופרישתו או הפרשתו מנבואתו. שני מעמדים גדולים גדולים אנחנו מכירים אצל אליהו הנביא. המעמד הראשון הוא מעמד הר הכרמל. זה המעמד שבו אליהו הנביא עומד ואומר לעם, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? אם השם הוא האלוהים לכו אחריו, אם הבעל תלכו אחריו. אבל המשחק הזה לא יכול להימשך. המעמד הזה, מעמד הר הכרמל, הוא לא הנושא של ההפטרה שלנו. מעמד הר הכרמל מסתיים בחזון הגדול האדיר הזה של אליהו הנביא, העומד יחד עם נביאי הבעל מעל הר הכרמל. אלה נביאי הבעל שאיזבל, איזבל אשת אחאב, שבימיו מנבא אליהו, שאיזבל מפתחת ומטפחת תחתיה. ושם במעמד הר הכרמל עומדים אליהו מול כל נביאי הבעל, והוא אומר להם שתרד אש מן השמיים ותאכל את העולה והחלבים שאתם מקריבים, ויש מעמד אדיר שם, שבסופו של דבר קידוש השם גדול לכאורה, לא לכאורה, ודאי. אש יורדת מן השמיים, אליהו מתפלל, ענני השם ענני, ותרד אש מן השמיים. והעם מתפרץ בהתפרצות גדולה וזועק את הזעקה שאצלנו היא אגב חתימתו של יום הכיפורים. השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים. הפלא הוא שמיד אחר כך מגיע המעמד השני, והמעמד השני הגדול בימיו של אליהו עם אליהו הוא מעמד הר חורב. לא זה שהיה אצל משה רבינו בהר חורב, אלא מעמד הר חורב של אליהו הנביא. אגב, בכלל הדמיון בין אליהו למשה הוא גדול מאוד, אנחנו נראה אותו עוד מעט בהמשך. אלא שלמעמד הזה כל האווירה משתנה, וההפטרה שלנו היא בעצם סיפור מה שקרה בהר חורב עם אליהו הנביא. איך היא מחוברת לפרשת פנחס? האם היא קשורה לסופו של ספר במדבר בכלל, כמו שראינו בכל ההפטרות, את הקשר לתקופה ולמדבר ולשנים של המדבר? איך היא מתחברת אלינו? בכל זה אני מבקש להיכנס מתוך פרשת אליהו, מתוך המקור, מקור מספר אחד, הוא ההפטרה על כל פסוקיה מההתחלה עד הסוף. פרק י"ט זה הפסוק החותם את פרק י"ח, ומיד אחריו כל פרק י"ט של ספר מלכים א'. ויד השם הייתה אל אליהו, וישנס את מותניו, וירוץ לפני אחאב עד בואכה יזרעאל. לפני שנמשיך, זה בעצם משפט הקישור בין מעמד הר הכרמל למעמד הר חורב. זהו הפסוק החותם את פרק י"ח. יד השם הייתה אל אליהו, זה ביטוי מעניין מאוד, צריך להבין מהי יד השם. איזו יד השם? כל המעמד היה יד השם, הרי אש ירדה מן השמיים, וענני השם ענני, ועם שלם ענה, ובעיקר היה נס אחר, נס פשוט פיזי עצום. אתם זוכרים את הימים ימי אליהו? מה שקורה בימיו של אליהו זה שיש שם בצורת אדירה. אליהו הוא הנביא בשומרון, אחאב הוא מלך שומרון, הממלכה מתחלקת לשניים, לממלכת יהודה ולממלכת שומרון, ואליהו רלוונטי לגבי שומרון, לעשרת השבטים. הבצורת מכה בכל, התלונות של אליהו אינם רק על החלק הדתי ועל אלוהי הצידונים ועל איזבל בת את בעל מן הצידונים, אלא על השחיתות, על המוסר, כרם נבות היזרעאלי, הרצחת וגם ירשת, כל מה שהולך שם. קודם למעמד הר הכרמל נוצרה הפגישה עם אותה דמות אפופת מסתורים עם אליהו, שתמיד אמרו עליו שהולכים להיפגש איתו, אבל הוא עף ונעלם ולא מוצאים אותו. אחאב שולח את משרתו עובדיהו, שהיה ירא את השם על פי התיאור, לתפוס את אליהו הנביא ולהגיד לו בוא. אליהו פוגש את עובדיהו, ובפגישה בין עובדיהו לאליהו אומר אליה לעובדיהו, לך אל אחאב, תגיד לו אני מחכה לו. עובדיהו אומר לאליהו הנביא, אבל אני מפחד, הרי עד שאני אגיד לו אתה תעוף, ואז אתה יודע מה שהוא יעשה לי. אליהו מתחייב, הפעם זה ברצינות. במקור שלוש, האירוע הזה הוא חשוב להבנה של הכל, דברים שקורים בפרק הקודם. וילך עובדיהו לקראת אחאב ויגד לו שמה? שאליהו מחכה. שוב ישנה בצורת שמכה את כל מה ששייך כלכלית בעם. וילך אחאב לקראת אליהו. צריך להבין אגב שהביטוי הזה של וילך אחאב לקראת אליהו הוא לא רק ביטוי פיזי. אחאב המלך, המורד, הכופר, הולך לקראת אליהו. מי הולך לקראת מי? זה בעל חשיבות. ויהי כראות אחאב את אליהו, ויאמר אחאב אליו, האתה זה עוכר ישראל. שימו לב לסגנון, אבל עוד מעט תראו שהוא דו סטרי. ויאמר אליהו, לא אחרתי את ישראל, כי אם אתה ובית אביך, בעזובכם את מצוות השם, ותלך אחרי הבעלים. הוויכוח מוגדר עד הסוף, כלומר, מישהו פה אוכר ישראל, או אתה או אני, אין על זה ויכוח. זה הסגנון, זה ברור לחלוטין, כי זה ברור שמישהו אוכר את ישראל, כי הרי ישנה בצורת או בגללי או בגללך. אליהו מיד אחר כך אמר לאחאב, אוקיי, אתה אומר כך ואני אומר כך, בבקשה, תביא את כל נביאי הבעל ואנחנו נלך להר הכרמל, ושם היה המעמד. סופו של המעמד זה באש היורדת ובהשם הוא אלוקים, אבל סופו האמיתי של המעמד הוא בזה שמתחילה לרדת גשם, מתחיל גשם אדיר לרדת מן השמיים. הגשם הזה שיורד מן השמיים, כל העם רואה אותו, העם מבין מה קורה, ואז בגשם הגדול שיורד מן השמיים, תוך כדי הגשם המרכבה של אחאב נוסעת, מרכבתו של אחאב נוסעת, ובמרכבה הנוסעת מהכרמל ליזרעאל, תוך כדי גשם, מיד אחריה מתחיל אליהו ללכת אחרי אחאב. עכשיו נחזור למקור אחד לפסוק הראשון. כל ההקדמה הזו הייתה חשובה מאוד בשביל זה. ויד השם הייתה אל אליהו, וישנף מותניו, מי? אליהו, וירוץ לפני אחאב, עד בואכה יזרעאלה. זה מעניין. מקודם מי הלך לקראת מי? אחאב לקראת אליהו. הפעם זה לא רק מי לקראת מי. אין בתנך וירוץ לפני, אנשים רצים לפניו, זה תמיד מישהו שמשרת מישהו. יש לפניו הרבה אנשים שרצים לפניו. אתם תמיד למה כתוב בפסוק? אליהו רץ לפני אחאב. אגב, מה זה וישנף מותניו? תראו את הרד"ק. הרד"ק במקור 2. מראשוני הראשונים, רבנו דוד קמחי. ויד השם הייתה אל אליהו, מקור 2 למעלה בצד השמאלי. אחד, דבר חשוב להיום ועוד יותר להיום. ויד השם הייתה אל אליהו כתרגומו. הוא מצטט את התרגום לפסוק של היונתן. ורוח גבורה, יד, זה כמו היד החזקה אשר עשה. ורוח גבורה מן קדם השם היית עם אליהו, הייתה עם אליהו, וזריז חרצי, וזירז את צעדיו. כי כוח וגבורה נוסף לו. כלומר, זה לא היה טבעי. למה? שהרי אחאב כבר, אחאב. אחאב יוצא עם המרכבות שלו, עם הג'יפים לפני ואחרי חזרה ליזרעאל. הוא הרי ביזרעאל ליד קרם נבות. שם הממלכה, שם הארמון. ואחאב כבר אחאב, והוא הלך אחריו רגלי, והשיגו ורץ לפניו עד יזרעאל. מה זה כל כך חשוב? מיד תראו הלאה. וישנס, ויחגור. ולימדו רבותינו זל מזה. רבותינו לימדו אותנו לימוד ואמרו, לעולם תבוא אימת מלכות עליך, שהרי אליהו שינס מותניו ורץ לפני אחאב. שיעור גדול. מה זה כבודה של מלכות? אחאב גם אחרי מעמד הר הכרמל לא הופך להיות לנציג הסנהדרין. הוא ממשיך להיות בעלה של איזבל. הוא ממשיך להיות זה שעליו דיברו בקרן נבות. אבל כבודה של מלכות. אליהו רץ לפני אחאב כדי לחלוק כבוד למלכות. ואז הכל מתחיל. ויגד אחאב לאיזבל את כל אשר עשה אליהו ואת כל אשר הרג את כל הנביאים בחרב. כך הסתיים שם הסיפור. כשהכל הסתיים, 400 נביאי בעל הוא מוריד אל הקישון וישחתם שם. זה ביטוי נורא. ותשלח איזבל מלאך אל אליהו לאמור, כה יעשון אלוהים וכה יוסיפון, כי כעת מחר אשים את נפשך כנפש אחד מהם. מעמד הר הכרמל, מעמד הר הכרמל, אבל אני איזבל. אגב, איזבל כנראה לא הייתה במעמד ההוא, כי הרי מספרים לה על כל הסיפור. כי כעת מחר אשים את נפשך כנפש אחד מהם, ואליהו הבורח צריך שוב להתחיל לברוח. ויקום, וילך אל נפשו. ויר את מה? זה אגב מילה יפה מאוד, ויר. ויר, הוא הבין מה קורה. ויקום וילך אל נפשו. אליהו, שעמד במעמד הציבורי הנפלא הזה, הולך עכשיו אל נפשו, אל הבודדות שלו, אל עצמו. אין לך מעמד יותר פומבי, יותר המוני ממעמד הר הכרמל. אין לך מעמד יותר בודד ממה שהולך להתרחש עוד רגע במערה בהר חורב. ויקום וילך אל נפשו ויבוא באר שבע אשר ליהודה וינח את נערו שם. אגב, אתם מבינים למה הוא הולך לבאר שבע אשר ליהודה ולמה כל כך חשוב להזכיר שבאר שבע היא של יהודה? כי איזבל רודפת אחריו ויש לה כוח עד הגבול. בממלכת שומרון שולטת עד לגבול יהודה. והוא הולך אל הדרום, לחלק הדרומי של יהודה, כי כנראה לאיזבל הזאת יש כוחות גם פנימה. הוא בורח עד באר שבע והוא לא סיים את הבריחה. הוא משאיר בבאר שבע, שזה מקום היישוב הגדול, את נערו, והוא, אני ממשיך בפסוק ד', הלך במדבר דרך יום, ויבוא וישב תחת רותם אחד, כך צריך לקרוא פה, וישאל את נפשו למות, ויאמר רב, רבתה השם כך נפשי, כי לא טוב אנוכי מאבותיי. מזכיר את מי? את יונה בן אמיתי, את יונה הבורח אל נינווה. אבל זה כל כך שונה, כי יונה ברח מההתחלה. מה רוצה אליהו? למה אתה בורח? כי איזבל רודפת אחריך? היה מעמד אדיר, השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים, אנחנו לא עושים יום כיפור בלי זה. מה אתה בורח? מה קרה? תתמודד, מנהיג, נביא. וישכב, וישן תחת רותם אחד, והנה זה מלאך נוגע בו. ויאמר לו, קום, אכול. אגב, אתם זוכרים, כשיונה ברח, הוא גם ישן. הוא ישן בספינה. נכון, האונייה חישבה להישבר, והוא ישן. סוגריים, אני אגב תמיד חושב שזה שיא הסיפור של יונה. יותר מהכל. קצת יותר מפעם, ימאים, כשאונייה הולכת להישבר, ויש שערה, אפשר לישון או אי אפשר לישון? מול אי אפשר להיות ער. יונה, כתוב שם שהוא יורד לירקתי הספינה, אמרו לי שזה המקום הכי הכי משוגע באונייה, וישכב וירדם. אתם מבינים מה זו בריחה של איש גדול? הוא מצליח להירדם. שם לא המלאך צועק עליו קום, אלא המלאך. המלאכים באים אליו ואומרים לו, קום בשל מי השערה הזאת? הפעם בא המלאך אל אליהו, שאגב לפי חז"ל היה אביו של יונה. יונה בן אמיתי ואליהו הוא האמת, הוא דבר השם בפיך האמת, לא ניכנס, אבל אני בכלל לא עוסק עכשיו בשניהם. והנה זה מלאך נוגע בו ויאמר לו, קום אכול. ויבט, והנה מרשותיו עוגת רצפים וצפחת מים. ויאכל, ויש, וישו, וישכב. קום! וישוב מלאך השם שנית ויגע בו, ויקרא מלאך השם שנית מן השמיים. עקדת יצחק, וישוב מלאך השם שנית ויגע בו, ויאמר קום אכול, כי רב ממך הדרך. ויקום, ויאכל, וישתה, וילך בכוח האכילה היא 40 יום ו-40 לילה, עד הר האלוהים חורב. נו, הרי אי אפשר לא להיזכר פה במשה רבינו ההולך 40 יום ו-40 לילה עד הר האלוהים חורב, הכל אותו מקום. ויבוא שם אל המערה. מה היה במערה בהר האלוקים חורב אצל משה רבינו? שם בנקרת הצור, שם הוא בא ומתפלל אל הקדוש ברוך הוא אחרי חטא העגל. ומה הוא מתפלל שם? שם הוא לומד 13 מידות של רחמים, השם השם אל רחום וחנון. שם הוא אומר, ריבונו של עולם, תחמול על העם הזה, ואם עין, אם אינך מוכל, מכין הנה מספרך אשר כתבת. ומה אליהו? פילי פלור. ויבוא שם אל המערה, וילן שם. זה לא מוגזם קצת? כלומר, הפעם הראשונה שפגשנו אותו, הוא שוכב ונרדם, בפעם השנייה הוא שוכב ונרדם, הוא מגיע אל המערה, והוא עוד פעם נושב. וילן שם, זה הפעולה, שלוש פעמים. והנה דבר השם אליו, ויאמר לו, מה לך פה אליהו? מה פירוש, מה לך פה אליהו? אני פה. מה זה מה לך פה אליהו? עוד נגיע לזה. ויאמר, כנו קינאתי להשם אלוהי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו בחרב, ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה. מה, כל זה הסיפור של איזבל? מה, זה מה שקרה בהר הכרמל? את נביאיך הרגו בחרם? לא הייתה הצלחה בהר הכרמל? כלומר, כל מה שקרה הוא שמה, ויוותר אני לבדי ויבקשו את נפשי לקחתה? זה תיאור המצב? קרה פה משהו שאנחנו לא יודעים עליו כנראה. ויאמר, צא ועמדת בהר. איזה הר? הר סיני, הר חורב, הר האלוקים, כמו משה רבינו. צא ועמדת בהר לפני השם, והנה השם עובר, ויעבור השם על פניו ויקרא. הכל אותו דבר. אגב, חז"ל במדרש פסיקתא רבתי אומרים שיש המון דוגמאות שוות בין משה לאליהו. זה לא חוכמה, זה פשוט. הם מונים שם כ-40 השוואות מדויקות. בפרקים המעטים של אליהו. ויאמר צא ועמדת בהר לפני השם, והנה השם עובר, ורוח גדולה וחזק, מפרק הרים ומשבר סלעים לפני השם. רוח זה גם זכר וגם נקבה, אבל זה מדי ביחד, גדולה וחזק. גם בהר סיני, הכל 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 היה יחד. כל העם רואים את הקולות. רוח גדולה וחזק, מפרק הרים ומשבר סלעים לפני השם. לא ברוח השם. ואחר הרוח רעש, לא ברעש השם. ואחר הרעש אש, לא באש השם. ואחר האש כל דממה דקה. והיא כשמוע אליהו את מה? את כל הדממה הדקה. לא שומעים אש. והיא כשמוע אליהו, זה פילי פלאות, שומעים כל דממה? כנראה שכן. רשי אומר, כל דממה תחליטו, או כל או דממה. קראנו את רשי, זה כמה פעמים. מה זה כל דממה הדקה? ושופר גדול ייתקע, וכל דממה דקה יישמע. רשי אומר, שמעתי, יש קול הבא מתוך הדממה. אולי זה השיעור שעוד מעט אליהו יבין, אבל אני עוד לא מבין את הבעיה, אני רק קורא בינתיים את הכל. ויהי כשמוע אליהו, ויה לפניו באדרתו, זה עוד פעם ניסיון לישון, אבל זה ניסיון לברוח, אני לא רואה. ויה לפניו באדרתו, וייצא ויעמוד פתח המערה, והנה אליו קול, ויאמר, מה לך פה אליהו? אני לא הבנתי את הפעם הראשונה, הנה הפעם השנייה. נו, אז תן תשובה אחרת ממה שנתת. מה הוא אמר מקודם? קנו קינאיתי. מה הוא עונה עכשיו? ויאמר, קנו קינאיתי, להשם אלוהי צבאות. כי עזבו בריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו בחרב, ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה. הכל, הבנו את זה, כבר היינו בזה. פעם ראשונה נרדמת, פעם שנייה נרדמת, פעם שלישית, אחרי זה שאלתי מה לך פה, תענית את התשובה, אני שואל עוד פעם מה לך פה, אתה עונת אותה תשובה. אז למה שאלת פעמיים מה לך פה? אז למה אתה עונת אותה תשובה? זה השאלה המרכזית, מה קרה? איזבל רודפת אחריך. אחאב הרי רדף, אליהו היה וונטד, אליהו היה מבוקש כל ההיסטוריה, לא היה יום שהוא לא היה מבוקש. הרי עכשיו אתה נמצא בשיא ההצלחה הפרסומית של דבר השם, של השם הוא האלוקים, העם כולו יודע את זה. אז למה עכשיו? אגב, מה הוא טוען? קנו קינאתי, נחזור רגע ברשותכם לפסוק הזה המופיע פעמיים, קנו קינאתי להשם אלוהי צבאות. קנאה זה אגב אצלנו בעברית יש לה קונוטציה לא חיובית, אני מקנה במישהו. קנאה זה בדיוק הפוך, כי עזך המוות אהבה קשה חשאול קנאה. קנאה זה מילה נרדפת לאהבה כשהיא עוד יותר חזקה. לקנא למישהו זה לשמור עליו, זה לשמור על אהבתו, לשמור על כבודו, לקנא להשם. מה הוא אומר? קנו קינאתי להשם אלוהי צבאות כי עזבו בריתך בני ישראל. חז"ל אומרים פה ביטוי נהדר, אמר לו הקדוש ברוך הוא, למה אתה פה? אז הוא אמר לו, כי בני ישראל עזבו את בריתך. אמר לו אליהו, בריתי או בריתך? אמר לו, בריתך. אמר לו, אז מה זה עניין שלך? תמשיך להיות לבי. אמר לו, את מזבחותיך הרס. אמר לו, מזבחותיי או מזבחותיך? אמר לו, מזבחותיך. תמשיך. אמר לו, ואת נביאיך הרגו בחרב. אמר לו, נביאי או נביאיך? אמר לו, נביאיך. כדי פלאות. אמר לו, ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה. אז זאת בעיה שלך. מה הסיפור פה? חז"ל אגב אומרים על הביטוי, מה לך פה אליהו, אני לשנייה עובר לעמוד השני, אנחנו נחזור לזה מיד. חז"ל אומרים על הביטוי מה לך פה אליהו במקור 10, הערה מדהימה, באותו מדרש שמתאר את כל ההשוואות בין משה לאליהו, כתוב במדרש שיש דבר אחד שונה. מה הדבר השוני? בדבר אחד מצינו, רואים מקור 10 למטה למטה, בדבר אחד מצינו משה גדול מאליהו, שלמשה אמר, ואתה פה עמוד עמדי. איפה? בהר סיני, באותו מקום. ולאליהו אמר, מה לך פה אליהו? מה התוצאה של כל זה? השאלות נשארות פתוחות, רק נגמור את הפרק. התוצאה של זה שהקדוש ברוך הוא אומר לו בפסוקים הבאים את הדברים הקשים האלה, ויאמר השם אליו, לך שוב לדרכך מדבר עד המסק. זה לא האזור שלך פה. אתה יצאת מתחום השיפוט. תחום המוניציפלי שלך נגמר עוד לפני באר שבע אשר ליהודה. משם המשכת דרך יום אחד, ומשם הגעת להר חורב בכוח האכילה 40 יום ו-40 לילה. רציתי פה בהר חורב להגיע לאיזשהו תיקון, הוא לא מצליח. עכשיו חזרה לאזור שלך. לך שוב לדרכך מדבר אדמה. צפונה. סרט השבטים, עד לצפון. ובאת ומשכת את חזאל למלך על ארם. נבואות קשות מבית. נביאיך הרגו וחרב, מגיע להם עונשים, נכון? אתה תהיה זה שמושך גם את המלך הקשה. ואת יהוא בן נמשי תמשך למלך על ישראל. ואת אלישע בן שפט מאבל מחולה תמשך לנביא תחתיך. אליהו הוא אגב הנביא היחיד להוציא את משה רבינו בפרשת השבוע שלנו, שממנה את הבא אחריו. משה עושה את זה בפרשתנו ליהושע על פי דבר השם, ואליהו עושה את זה עכשיו לאלישע. הסדר היה לך אל חזאל, יהו, אלישע, אבל אליהו מתחיל באלישע. לפני כן הפסוק הנורא, פסוק י"ז, והיה הנמלט מחרב חזאל ימית יהו, והנמלט מחרב יהו ימית אלישע. אתה אומנם עוד מעט תעלה בסערה השמיימה, אבל המציאות תלך ותהיה קשה, ועוד לא הרבה זמן העם הזה שאתה ניבט בו הולך לגלות ארוכה ארוכה של גלות עשרת השבטים. וישרתי בישראל 7,000 כל הברכיים אשר לא קראו לבעל וכל הפה אשר לא נשק לו. וילך משם וימצא את אלישע בן שפט, והוא חורש 12 צמדים לפניו, והוא בשניהם 10. האם זה סתם מספר? אלישע חורש, עוד מעט ננסה להבין מה זו החרישה הזאת שהוא עושה, למה הוא מוצא אותו כחורש דווקא, אבל אלישע חורש, והוא חורש, כשפוגשים איזה דמות שהולכת להנהיג פועלת איזו פעולה, יש לה פעולה קשר למה שהיא תצטרך לעשות. אתם זוכרים איך פגש המלאך את גדעון, כשהוא הולך להיות השופט מול מדיין? גדעון היה חובט חיטים בגת. צריך מישהו שיחבוט חזק חזק במדיין. אלישע חורש. כנראה שאליהו לא. מה זו החרישה הזאת? עוד ננסה להבין. אבל הוא חורש 12 צמדים, צמדי בקר. 12 מזכיר לנו את 12 שבטים. אליהו ברח מ-12 השבטים עכשיו, כי הוא ביקש את נפשו, כי הוא ביקש להיות לבדו. ואלישע הולך להתמנות לנביא חורש 12 צמדים, והוא בשניים העשר. למרות שאגב גם הוא יהיה הנביא של ממלכת שומרון, של 10 השבטים, אבל האחריות שלו היא על כל 12 השבטים. ויעבור אליהו אליו, וישלך אדרתו אליו. ויעזוב את הבקר, וירוץ אחרי אליהו, ויאמר, אשק נא לאבי ולאמי, ואלך אחריך. אני בא, גמרנו, הבנתי, משלחת אדרתך אליי, זאת אומרת, האדרת אצלי, אני מבין, אני ממלא את התפקיד. אבל רק אני קופץ אל אבא לתת אשיקה לאבא ואמא. אשק נא לאבי ולאמי, ואלך אחריך. ויאמר לו, לך שוב, כי מה עשיתי לה? אתה רוצה לחזור אל אבא ואמא, לך. אלישע מתמודד עכשיו בשאלה שבעצם אליהו התמודד בה. אתה הולך אל העולם הפרטי שלך עכשיו, או שאתה ממשיך אחרי אליהו? וישוב מאחריו, הוא ממשיך יחד איתו, ויקח את צמד הבקר ויזבחהו, ובכלי הבקר בשלם הבשר, ויתן לעם ויוכלו, ויקום וילך אחרי אליהו וישרתהו. פילי פלאות, אלישע מה עושה? הולך עם 12 צמדים, הוא בשניהם העשר, נותן לעם והעם אוכל. אגב, זו הפעם הראשונה שנותנים שיריים. הוא נותן לעם מדבריו, כי הוא איש האלוקים. ויתן לעם ויוכלו. אליהו מנותק. שאלת השאלות, מה קרה פה? הכל נראה כתב חידה נעלם כזה. למה אליהו פתאום בורח אחרי סיפור מעמד הר הכרמל? אז מה אם איזבל בורחת ורודפת אחרי? והשאלה השנייה, למה זאת ההפטרה של פרשת פנחס? חז"ל אומרים שפנחס זה אליהו. הבנתי, קנאות מופיעה פה ופה. הזכרנו את זה שמשה ממנה את יהושע, והנה אליהו ממנה את אלישע. אבל תמיד אנחנו רוצים להראות שבהפטרות הקשר הוא הרבה יותר רחב. לכל המכלול. המלבין, במקור 5, מנסה להבין מה זה המלך פה, מלך פה פעמיים הזה, זוכרים? והוא לא עונה בכלל, הוא חוזר כנו קינאתי. המלבין אומר את האמירה הזאת במקור 5. מלך פה רצונו לומר, מקור 5 מצד שמאל, הלו הנביא, אנחנו מכאן נלך עם המלבין בכמה מהשלבים הבאים, כי הוא פותח לנו פה פתח חינוכי מדהים. הלו הנביא צריך שימצא סליחה בין העם. להוכיח. ולנבות, לא שיתבודד במדבר ובהרים. מה לך פה? מה אתה מחפש במדברות? זה לא התפקיד שלך בכלל. ויומר כנו קינאתי, ולא הבנו מה התשובה. ויומר הנה אנוכי, לא אוכל להיות נביא, מורה ומוכיח לעם הזה. אני מודה, לא יכול יותר. לכן ברחתי. כמו יונה, אני בורח מתפקידי הנבואי, אני לא חולק על זה שתפקידו של הנביא להיות בעם. אלישע יעשה את זה מצוין, הוא ייתן לעם ויוכלו, אני לא חולק על זה, נכשלתי בתפקידי. למה? הנה אנוכי לא אוכל להיות נביא, מורה ומוכיח לעם הזה, כי צמטתני קנאתי על רוע מעשיהם. ועל ידי קנאתי, העברית של המלבין, ועל ידי קנאתי שהרגתי נביאי הבעל יבקשו את נפשי, ולכן לא אוכל לעשות שליחותי. לא הבנתי, אז הבעיה היא טכנית כי אתה מפחד שיבקשו את נפשך, או שהבעיה היא מהותית כי צמטתני קנאתי, כי השתמשתי בקנאות במקום להשתמש בתפקידי הנבואי. לא הבנתי איפה השתמשת בקנאות. אגב, אליהו, לפני שנראה איפה הוא השתמש בקנאות ברשותכם, מתגלה במעמד הר הכרמל לא רק כאיזה נביא אדיר שמצליח להפעיל את השמיים. אני רוצה רגע שתראו את אהבת ישראל של אליהו הנביא. בואו נראה אותה שנייה אחת, במקור 9. אז נחזור אחורה. במקור 9. ויאמר אליהו לכל העם, גשו אליי, ויגשו כל העם אליו. ואליהו אחר לגמרי, משהו קרה באמצע. גשו אליי, ויגשו העם אליו, מזכיר לנו, ויגש אליו יהודה, גשו נא אליי ויגשו, אני יוסף אחיכם. ויאמר אליהו לכל העם, גשו אליי, אני נורא מפחיד, אני יודע, אני תמיד פורח בשמיים, ויש אדרת אליהו ושיער אזור מותניו, גשו אליי, ויגשו. וירפא את מזבח השם ההרוס. אתם זוכרים שהתפעלנו מאלישע עם 12 הצמדים? בוא נראה. ויקח אליהו 12 אבנים, אבל הפעם לא ברמזים. כפשוטו, כמספר שבטי בני יעקב, אשר היה דבר השם אליו לאמור ישראל יהיה שמך. ויבנה את האבנים מזבח בשם השם, ויעש תעלה כבית צתה עם זרע סביב למזבח, ויערוך את העצים, וינתח את הפר, ויעשם על העצים. ויאמר מילאו 4 חדים מים, מעניינים המספרים, 12 עצים ו4 חדים, 12 אבנים, סליחה, ו4 קדים מים. האם לא כך בדיוק הלכו עם ישראל במדבר, מחולקים ל4 מחנות, 12 אבנים כמספר שבטי בני יעקב, אשר אמר השם ישראל יהיה שמך? הלאה. ויאמר שנו וישנו, ויאמר שלישו וישלישו. וילכו המים סביב למזבח, וגם את התעלה מילי מים. נו, אז ניסי ניסים, מים, ועוד מעט האש תרד. ואי בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא ויאמר השם אלוהי אברהם, יצחק וישראל. היום יוודע גם משה רבינו פנה זכור לעבדיך לאברהם, ליצחק ולישראל. היום יוודע כי אתה אלוהים בישראל, ואני עבדיך, ובדברך עשיתי את כל הדברים האלה. נפלא, ולפני כל זה הוא פנה אל העם באהבה. ענייני השם ענייני, בוא נתמקד לשנייה בפסוק הזה. ענייני השם ענייני, וידעו העם הזה כי אתה השם האלוהים ואתה הסיבות את ליבם אחורני. קודם כל הרישה של הפסוק, הסיפו זה הסיפה. ענייני השם ענייני, מה ענייני? שתרד אש מהשמיים. למה פעמיים? חזל אומרים תלאי פלאות. ענייני א', שזה יצליח, תרד אש. ענייני ב', שאחרי שהאש תרד, שלא יגידו מעשה כשפים. הרי אני מכיר את העם הזה. העם הזה, גם אם תרד 20 פעם אש מהשמיים, יגידו שזה היה באמת דבר מעניין מאוד, אבל זה לא שייך למה שאמרנו. כי אי אפשר לשכנע אותו. ענייני השם ענייני, וידעו העם הזה כי אתה השם האלוהים, ועכשיו אוקיי, והם חטאו, נכון? ועכשיו הם יעשו תשובה. כך צריך להגיד נביא. איך מסביר אליהו את החטא של העם? בוא נראה את סוף הפסוק. אין עוד פסוק כזה בכלל. ואתה הסיבות את ליבם אחורני. גבלת, מי השם בזה שהם חטאו? אתה! וואה, זה צריך עומד. הגמרא אומרת במסכת ברכות, אמר רבי אלעזר, אליהו הטיח דברים כלפי מעלה. יש גבול. אתה הסיבות את ליבם אחורני. אתם מבינים איזו אהבת ישראל זאת? אגב, מה פירוש הטענה הזאת, אתה הסיבות את ליבם אחורני? אתה הסיבות את ליבם אחורני. אני מבין, אבל אז אני לא מבין מה כתוב. אם הפשטו, הכל בגללך, מה זה? אין לאדם בחירה חופשית? כלומר, אני משוחרר מחטאי בגלל שאני בן אדם? אז מה אתה רוצה ממני באמת? המלבים אומר, מדהים במקור 8. ואתה הסיבות, אני אומר את זה בדקה, אתם רואים את המלבים? ואתה הסיבות את ליבם אחורני. אמר, המלבים הוא מעל הפסוקים, הטעם שישראל טועים ובלתי משיגים, תראו את הפסיכולוגיה הזאת, הטעם שישראל טועים ובלתי משיגים אלוהותך, למה הם לא משיגים את האלוהות שלך? ומצד שבראת את האדם באופן שלא ישיג שום דבר מן הקודם אל המאוחר. על ידי מופת השכל, רק מן המאוחר אל הקודם, מן המסובב אל הסיבה, לכן הוא מוכן אל הטעות והשגיאה בדברים העיוניים. נשמע כתב חידה, זה פילי פלאות. מה לעשות ריבונו של עולם? אדם בנוי כך ועם ישראל במיוחד, שהוא תמיד מבין אחרי. זה נכון שיש המון היגיון לפני, אבל אתה בראת אותם כאלה, היהודים זה עם כזה, שהסיבות את ליבם אחורנית, הם תמיד מבינים מהמאוחר אל הקודם, ולא מהקודם אל המאוחר על ידי מופת השכל. ריבונו של עולם, זה גנטי בעם הזה, אז זה לא אשמתם. אתה הסיבות את ליבם אחורנית. כל ההיסטוריה מסבירים להם שזה קרה כבר וקרה כבר וקרה כבר, אבל הם עוד לא בדקו את זה בפעם הזאת. וכשזה ייגמר הם יוודאו שזה אכן היה נכון, אבל זה בדרך כלל יהיה מאוחר. אתה הסיבות, אין עוד אף פסוק כזה. אליהו אוהב ישראל שאין דוגמתו. אז מה קרה לך פתאום שביבקשו את נפשי לקחתה ואתה בורח וחורב? מה אתה בורח למדבר תחת רותם אחד? אתה בורח עד כדי וישקע וירדם וירדם וילן שם. אתה מגיע למערה לא כי אתה רצית להגיע למערה. כי הרי בכוח האכילה הגעת 40 יום ו-40 לילה בכוח אלוהי אל המערה. במערה הזאת משה רבינו התחבר אל עם ישראל. אז למה אתה בורח? רק נגמור את הפסוקים. ותיפול אש השם ותאכל את העולה ואת העצים ואת האבנים ואת האפר. וירא כל העם ויפלו על פניהם. זה מזכיר לכם אגב את חנוכת המשכן, וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם. איזו מדרגה. ויאמרו השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים, ואז מתחילים הגשמים, ויהי עד כה ועד כה, והשמיים התקדרו אבים ורוח, ויהי גשם גדול, וירכב אחאב וילך ישראל, וחזרנו להתחלה, ויד השם הייתה אל אליהו, והוא גם כן רץ לישראל. המלבים, אותו מלבים, במקור 6, מציע הצעה שאחרי שאתה רואה אותה היא פשוט הפשט. פשוט אין פשט אחר. אין כאן שום דבר סמוי. אליהו לא בורח בגלל איזבל. אליהו בורח בגלל אליהו. אליהו מפסיק את תפקידו הנבואי בעקבות משהו. בוא נקרא את מקור 6 בתחתית העמוד מצד ימין. בתחתית העמוד מצד שמאל, העמוד הראשון. אתם זוכרים? הוא בא אליו ושואל אותו מה לך פה, והנה רוח גדולה וחזק, זוכרים? מפרק הרים ומשבר סלעים, לא ברוח השם, לא ברעש, לא באש, כל דממה. כפי הנגלה, כותב המלבים, כפי הנגלה, הראה לו כי במחנה רוח ורעש ואש, ואין השם בם. אלוקים לא נמצא, לא מוצאים את השם דרך הרוח והרעש והאש. רק בכל דממה. וממנו ילמדו שלוחיו ונביאיו. בל יסערו שער, בל ירעישו רעש, ובל יבעירו אש. כמו שעשה אליהו בעצמו בקנאתו להשם צבאות. שעצר את השמיים ושחט את נביאי הבעל, כי השם ישלח את נביאיו שיבואו אליהם בכל דממה, ימשכו את העם בעבותות אהבה ובדברים רכים. המלבי מופלא. המלבי אומר, למה אליהו ברח להר חורב? מה פתאום בגלל שאיזבל רצה? אליהו ברח להר חורב בגלל הכישלון הנורא של מעמד הר הכרמל. כישלון? כל העם אמר השם הוא אלוקים. בטח שיאמר. נראה אותך עומד מול רעש אש ולא משתכנע וצועק השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים. אתה העברת אותם את התהליך הנפשי שהם צריכים לעבור? אתה פנית אליהם באבותות אהבה ובדברים רכים? אבל זה עבד. פאק. זה הצליח. תכלס. אתם יודעים מה קרה בבוקר שאחרי התקשורת חגיגה, כולם רצו לסמינריון. זה עבד. אז מה? זה עבד באבותות אהבה? זה עבר בתהליכים שצריך? אליהו השתמש בכל הכוחות. הוא אהב את העם אהבת נפש. הוא קרא לכולם גשונה אליי ויגשו. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אתה הסיבות את ליבם אחורנית, הוא הבין את הפסיכולוגיה של האדם. אבל הוא הפעיל את האמת בצורה שהיא כל כך חזקה, שאני לא מגיע אליה בתהליך הנפשי שלי, אלא אני פשוט נאלץ לקבל אותה בבום. אחאב חוזר ומספר את הכל לאיזבל, בהתפעלות. ומה המסקנה של איזבל? צריך להרוג את אליהו. מה, זה לא קרה בסוף ספר במדבר כמה פעמים? האדמה פותחת את פיה ובולעת את קורח ועדתו. נו, יש דבר יותר ברור מזה? כל העם רואה. ויהי ממחרת. כמו קודם כל הלכו לישון, הכל בסדר. ויהי ממחרת. וילונו כל עדת ישראל על משה ועל אהרון, אתם המיתם את עם השם. ואז מקטירים כתובת. ועוד פעם תלונות. ואז בסוף צריך שם שיפרח מטה אהרון מבין כל המטות. אני אחזור עוד רגע לאליהו, כי זה כל הסוגיה, אבל כדי להסביר את זה אני רוצה ברשותכם לנסוע למחוז אחר במקור 11. ללכת עם אל ויצחוק מברדיצ'ף. עם הקדושת לוי. החלק האחרון של ספר במדבר בעצם מתחיל לא בפרשת פנחס, הוא מתחיל בפרק כף במי מריבה. אגב, דיברנו על זה כבר יותר מפעם, במנהגי תימנים רבים מחלקים את הפרשות כך, שבחוקת הפרשה מתחלקת שם באמצע. פרה אדומה פרק י"ט, הסיפור של הסלע וההקעה בסלע במי מריבה מתחיל את החלק האחרון. למה? שם בעצם מתחילה ההתמוטטות של משה. שם משה ואהרון נענשים שהם לא ייכנסו לארץ. שם נעלמת מרים. שם נעלם עוד מעט אהרון. שם בעצם נעלם לאט לאט משה. שם מתחילים הדברים להעביר תפקיד אל יהושע. שם מתרחש החלק האחרון של שנת ה-40 בכניסה לארץ. המון פרשנויות יש. שתיים מרכזיות הן של רש"י והרמב"ן. רש"י אומר שמה שקרה בחטא מי מריבה זה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה לדבר אל הסלע, קח את המטה ודיברתם אל הסלע, ומה משה עשה? תיקח. הרמב"ן וסיעתו אומרים שהחטא היה אחר, שכשמשה פנה אל עם ישראל הוא אמר להם שמעו נא המורים, אמין הסלע הזה נוציא לכם מים. ואל עם ישראל לא מדברים כך. מה פירוש שימון המורים? המורים זה הממרים. איזה מין תוכחה זאת? מה פתאום? לא מגיע להם. לא פונים כך. יש לנו עוד דעות. רב לוי יצחק הגדול, רב לוי יצחוק מברדיצ'ב, אוהב ישראל בקדושת לוי, מנצח בסיפור מי מריבה את שתי הדעות הללו, ותראו מה הוא עושה. הוא לא מגיע לאליהו. אבל רק איתו אפשר להבין כל מה שעושה. ודיברתם אל הסלע לעיניהם יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. הנה רש"י והרמב"ן חולקים בחטא של משה. אחד מפרש על שאמר לישראל שמעו נא המורים וכו'. אחד מפרש על שהיכה את הסלע. ואני רואה שטעם אחד הוא. כי זה גרם זה. החטא הזה גרם לחטא הזה. מיד נביא. הם לא חולקים בכלל, הוא אומר. והנה, יש שני בחינות במוכיח. אדם לפעמים צריך לתת הוכחה. מה זה אדם לפעמים? אדם לפעמים חייב לתת הוכחה. כתוב שמי שיכול למחות באנשי ביתו, יש לו אוטוריטה, יש לו כוח מוסרי למחות באנשי ביתו. לא בשנאה, זה לא תוכחה אם זה בשנאה. מי שיכול למחות באנשי ביתו ואינו מוחה, הוא עצמו נתפס באבון אנשי ביתו. כי יש לו את הכוח למחות והוא לא מוחה. אבל ישנן שני בחינות במוכיח. שמוכיח את ישראל שיעשו רצון הבורא ברוך הוא. המוכיח רוצה שיעשו את רצון השם. אחד, צורה א' של מוכיח, שמוכיח בדברים טובים. הוא מה שנקרא מוכיח פוזיטיבי, חיובי, איך, דהיינו, שאומר לכל איש ישראל גודל מעלתו ומקום מקור מחצב נשמתו. צדיק כזה. הוא בא ואומר, יהודי בן של מלך, אתה הרי כזה צדיק, אתה נשמה, אתה טהור. נו, אז איך אתה עושה דבר? קודם כל הוא פותח בזה שהוא אומר לכל איש ישראל גודל מעלתו ומקום מקור מחצב נשמתו. את כל הייחוס, אתה יודע מי זה הקודש ברוך הוא, ואנחנו בנים של אבא ואבא, אנחנו אוהבים אותו, הכל הכל. אשר באמת נשמת ישראל חצובה למעלה מכיסא כבוד. וגודל הנחת רוח אשר לבורא יתברך כביכול ממצוות כל איש ישראל. אם תעשה את המצווה כמה נחת רוח יהיה. וגודל השמחה אשר בכל העולמות בעשות איש ישראל מצוות הבורא בזה. ובזה התוכחה, בשיטה הזאת, מתהו את לב בני ישראל לעשות רצון הבורא ברוך הוא, לקבל כל איש ישראל עול מלכות שמיים עליו. ויש שמוכיח את ישראל בדברים קשים ובדברי ביושים. גיהנום. זה נכון. יכול להיות. ואני אגיד לך גם איך זה יהיה. גם נכון. יש שמוכיח את ישראל בדברים קשים ובדברי ביושים. עד שהם מוכרחים לעשות רצון הבורא. נו, ומה ההבדל? שהראשון יותר נחמד והשני פחות. זה פלסטיק. זה לא עובד אצל רמלי יצחוק. דברים עמוקים. והחילוק שביניהם, מה ההבדל? יש שמוכיח את ישראל בטוב, ושמעלה את ישראל בטוב, מעלה את נשמת ישראל למעלה למעלה. אתם יודעים מה הוא עושה? הוא מרומם את הנשמה. הוא מספר תמיד בצדקת ובגדולת ישראל כמה גדול כוחם למעלה. לא הוא נחמד, אלא הוא פשוט מרומם את הלקוח. עכשיו הוא מדבר אל מישהו הרבה יותר גבוה. הוא מרומם את נשמת ישראל לכזה גובה, שרק בגובה הזה הוא יכול להוכיח לו מלמעלה למטה. פתאום הוא מלמטה למעלה. פתאום הוא מבין, אני המוכיח כל כך קטן לידך. כי אתה באמת בן של אבא, כי אתה נשמת ישראל. ושנייה שכחתי את זה. וראוי הוא להיות מנהיג על ישראל. וזה שמוכיח את ישראל בדברים קשים, אינו בבחינה הזו. אבל הוא לא גמר בזרם לבי. עוד שלב. מדהים. והנה זה שמוכיח את ישראל בטוב, ומספר תמיד בגדולת ישראל וצדקתם. כל הדברים הנבראים בעולם, צריכים לעשות מעצמם את הרצון של ישראל לדבר שנבראו. דהיינו בשביל ישראל. העם הזה לא נברא סתם, הוא נברא כדי להוביל עולם שלם. זאת אומרת שכל הטבע צריך לעשות את רצונו, כי הוא עושה את רצון השם. אז כשהוא מרומם את ישראל, אז הכל מתרומם לשם, כי הטבע הולך עם ישראל. אם ישראל למטה, הטבע למטה. ואם ישראל תופסים פתאום גובה, אז גם הטבע הולך. אבל אם אינו מספר ומעלה צדקת ישראל, אז צריך להכריח את כל הנברא בהכרח גדול לעשות מה שנברא. כמו שהוא הכריח את ישראל לעשות מה שנבראו, כך הוא יכריח את מה? למשל, את הסלע. אם אתה אומר לעם שמעונה המורים, אז כל כך הנמכת אותם שגם הסלע נמוך. ואז בשביל להוכריח את הסלע אתה צריך להרביט. אבל אם אתה מרומם את העם כל כך גבוה ואומר להם שימון הבנים של ריבונו של עולם הרבה מעליי, גם הסלע גבה, אז לא תצטרך להרביט גם לסלעים. הם לביא איתו. והנה משה אמר בכאן שימונה המורים, הוכיח את ישראל בדברים קשים. מה קרה? מה פתאום עברת לשיטה הזאת? אף פעם לא השתמשת בשיטה הזאת, משה רבינו. בהר חורב אמרת, עם עין מחיינינה. בעגל, במרגלים, אף פעם לא השתמשת בשיטה הזאת. למה השתמשת בשיטה של להוכיח בביושים? ולכך הוא צריך להקות את הסלע כדי לעשות מה שנברא. זה טבעי לסלע לתת מים לעם הזה שוב עליו. זה טבעי שיסוסו מדבר וצייה. זה טבעי שארץ ישראל תיתן פירותיה לילדים שלה כשהם חוזרים. זה טבעי כשהם עולים ועולים ועולים. כשהם יורדים. גם הטבע. אז בשביל להוציא את זה מהטבע צריך להרביץ את זה. צריך להצפיל מים. צריך להביא את זה עם צינורות. להרביץ בפנים. יש כל מיני שיטות, אנטי שיטה ושיטת אנטי והפוך. יש טיפול שורש. זה רומם את ישראל. הסלע יתרומם אחר כך. כאילו היה מעלה את ישראל כנעל, וכמו שהיה כוונת הקדוש ברוך הוא, ודיברתם אל הסלע, כי אז היה מדבר אל הסלע, מה היה אומר לסלע? תשמעו את רב לוי יצחק מברדיצ'ב, הוא היה פונה אל הסלע ואומר לו, רב סלע, אתה שנבראת בשביל ישראל, והן במעלה גדולה, נו, גם אתה צריך לעשות מה שנבראת. בטח גם היה נוכל איזה חיבוק. דהיינו להוציא מים לישראל, אבל אתה שהוכיח את ישראל בדברים קשים, שימון המורים, ממילא הוא צריך להקות את הסלע לעשות רצון ישראל, ונמצא זה גרם את זה. זה טעם אחד, אין בכלל מחלוקת בין רש"י לרמב"ן, זה אותו טעם. פעם הזכרנו פסוק במשלי, כתוב שם במשלי, אל תוכח לץ ונפנאיך. הוכח לחכם ויאבקה. הזכרנו פעם את הפסוק הזה בפירוש האלשך עליו. רבי משה אלשך מצפת. פירוש מוזר. פסוק מוזר. מה כתוב בפסוק? הפסוק הזה עושה בעצם את מה שאנחנו המורים עושים תמיד, וזה אף פעם לא פייר. הפסוק הזה אומר, אל תוכח לץ ונפנאיך. לצנים לא אוהבים תוכחות. אז עדיף תוכיח את החכם. נכון? ותמיד הרי צועקים על אלה שבאו בזמן, למה תמיד מאחרים? אבל כבר היינו בפרט הזה, אתה גם אתמול צעקת עלינו המורים. זה קבוע עלינו. טוב, מה אני אעשה? אם לא, איך אני יכול? פעם תמיד אמר לי, זה לא שאני מאחר, אתה אף פעם לא אמרת לי להגיע בזמן, אף פעם כשאמרת את זה לא הייתי, כמובן לא. טוב, אני בזמן כל פרק, לא שמעתי. כלומר, אני לא בזמן אישי בלי להוקיד. אני אף פעם לא הייתי שמה. צודק. על מה זה אל תוכח לץ ונשנאיך, הוכח לחכם ויאבקה? אי אפשר להוכיח אותו, אז איך תחפש מתחת לפנה? כי שם יש אור. אומר האלשך, זה פילי פלאות, לא הבנתם את הפסוק. מדובר פה על אותו אחד. לא מדובר פה על שניים. אתה יכול לבוא ולהוכיח את הילד שלך כך. לץ! למה אתה עושה כך? חבל, אחרי הלץ כבר חבל על הזמן. סיפור נגמר. יכול להיות שאתה תצליח להוציא ממנו עכשיו 20 פעם שהוא יצעק השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים, 100%. אבל אתה גמרת את עבודה. אין לך מה להביא אותו עכשיו לעבודה. סיימת. כי אמרת לו לץ. אבל הוא לץ. לא. הרחה. אם אתה אמרת לו לץ, למה סיימת את העבודה? אני אגיד לך. כשאתה אמרת לו לץ, הוא פיתח כלפיך שנאה. אם הוא אמר את זה או לא. אם הוא פיתח כלפיך שנאה, שימו לב, זה דבר מדהים פסיכולוגי. אם הוא פיתח כלפיך שנאה, אל תספר לי שאתה לא מפתח כלפיו שנאה חוזרת. גרם. כי ככה זה הולך. כמה עם הפנים לפנים. אם אתה פיתחת כלפיו שנאה חוזרת, איך אתה יכול להוכיח אותו? אי אפשר להוכיח בלי אחר. אבל אם אתה תבוא אל הלץ הזה שאתה חושב שהוא לץ, ותגיד לו, אתה הרי חכם. תגיד את זה פעמיים, יכול להיות שבסוף גם אתה תאמין בדבר המוזר הזה. ותגיד לו, אתה הרי חכם. אתה ממש חכם. אל תחייך. תגיד, תנסה, תראה אותו שוב, ותגיד שוב. הוא יאהב אותך בזה. יכול להיות שאתה הראשון בהיסטוריה שאמר לו. והוא יאהב אותך. אם הוא יאהב אותך, אל תספר לי שלא תתפתח ממך אהבה כלפיו. אז אתה יכול להוכיח אותו. אל תוכח אותו על תקן לץ פן ישנאיך ולא תוכל להוכיח אותו. הוכח אותו על תקן חכם ואז הוא יאבקה. ואם הוא יאבקה אתה תוכל להוכיח אותו. כדי פלאות. מה שאומר האלשך על הפרט בצפת, אומר רב לוי יצחק מברדיצ'ב על עם ישראל. אפשר לבוא אל העם הזה ולהגיד לו, לא לץ, שום אליי ויגשו הכל. אבל להפעיל את האש והרעש והרוח ולהוריד אש מן השמיים ולשחוט את נביאי הבעל, ויכול להיות שלקדנציה הקרובה כולם יגידו השם הוא האלוקים. אבל אתה באותו רגע כבר לא יכול להמשיך לנבא על העם הזה. אתה כבר לא יכול להמשיך, כי אתה עברת מהמוכיח בבחינה הזו למוכיח בבחינה הזו. ואז אליהו בגלל עצמו בורח אל המערה וחורף. ריבונו של עולם, מה לך פה אליהו אתה שואל? אין לי באמת פה. לי אין פה. ומשה היה אתה פה, עמוד עמדי, במערה בחורב. ממי מריבה ועד סוף ספר במדבר, אנחנו נפגשים גם עם התוכחה בצורה השנייה. סלע, ויקצוף משה על פקודי החיים, השיטים, פנחס. צריך את זה לפעמים. אבל משה אומר, ריבונו של עולם, יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר, איש על העידה, אשר יצא לפניהם, ואשר יבוא לפניהם, יפקוד השם אלוהי הרוחות. שואלים חזל, למה כשביקש משה מהקדוש ברוך הוא מנהיג, קרא לה השם בתואר אלוהי הרוחות? אמר לו, ריבונו של עולם, אתה יודע רוחו של כל אחד ואחד מהם, מנע להם מנהיג היודע רוחו של כל אחד ואחד, ויודע להלך לפי רוחו. ההפטרה של פרשת פנחס היא ההפטרה של אליהו שפורש בעקבות פרק ההצלחה הגדול ביותר בהיסטוריה הנביאית. ירדה אש מהשמיים, אבל התהליך הפנימי הזה לא עבר את האדם. וכשהתהליך הזה לא עבר את האדם, אי אפשר להמשיך. זאת הייתה הסיבה שמשה לא נכנס לארץ, וזאת הסיבה שאליהו מתחנן, יפקוד השם אלוקי הרוחות מישהו במקומי. אז הוא מוצא את אלישע. מה עושה אלישע? חורש. אתם מבינים מה זה לחרוש? לחרוש זה לעבור את כל התהליך כולו. ובמי הוא חורש? ב-12 צמדים. ואיפה הוא נמצא במחרשה? והוא ב-12. וכשהוא אוכל במאכל האלוקי של איש האלוקים, אגב, האחרון שאכל היה אליהו את הצפחת ואת עוגת הרצפים. אבל הוא לא חילק את זה שיריים לאף אחד, כי לא היה אף אחד. הוא היה לבד, במערה. עכשיו אלישע אוכל, ונותן לעם היורד. אליהו עולה השמיימה, ומה קורה לו משם ואילך? משם ואילך, הנביא היחיד שעולה השמיימה. הוא יבוא אלינו בכיסא של אליהו לכל ברית וברית. ויברר אם עזבו את בריתך, או אף פעם לא עזבו את בריתך. הוא יורד אלינו כבר אלפי שנים לכל ברית בכיסא של אליהו, כדי לראות שמצווה שמסרו עליה את הנפש, ישראל ממשיכים לעשות אותה. לא עזבו את בריתך. במוצאי שבת, כשאנחנו שרים את שיריו של אליהו, אנחנו מזכירים אותו, כי הוא מונה את זכויותיהם של ישראל. יהיה לו תפקיד אחד לאליהו, שיבוא יום לפני הגאולה הגדולה. הוא יצטרך תמיד להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. אם יש עלי אדמות תיאור של תהליך חינוכי של התקרבות, זה להשיב לבבות של דור אל דור, אבל לא רק של בנים אל האבות, אלא גם של אבות אל הבנים. פרשת אליהו היא ההפטרה האחרונה ממש של ספר במדבר, היא גם ההפטרה של החלק האחרון של במדבר, ממי מריבה, ממנה מגיעים לפרשיות שלושת השבועות, של שבועות הנחמה, של התהליך שעובר עם ישראל כולו, תהליך של גלות, של גאולה, של חרישה, עד לתשובה, עד לבראשית. ערב טוב ומבורך.